מתחילים נושא חדש, זה שאלה של סמכות ודיון בשאלות הסמכות ואחר כך בהמשך דיון בשינוי, כי שינוי בדרך כלל, שאלת השינוי כרוכה בשאלת הסמכות. למרות שזה גם שני נושאים נפרדים, יש ביניהם השקה משמעותית. אז אני אעשה קודם כל דיון בנושא הסמכות ואחר כך נעבור לענייני השינוי, אחר כך יש עוד זמן. כשמדברים על סמכות, אז בהלכה המקור לסמכות חכמים נמצא בפרשיות של לא תסור, ושמרת מלאכותי ככל אשר יורוך, לא תסור מכל אשר יורוך. זאת אומרת שבעצם התורה קובעת שיש איזושהי סמכות לחכמים, ומי ששר ממרותם, מי שלא מציית, אז עובר עליו ומבטל עשה. זאת אומרת, יש עשה לשמוע בקולם, ויש לאו על מי שלא לא שומע בקולם. הרמב״ם בתחילת הלכות ממרים, הרבה פעמים בהסתכלות ההלכתית, כשמדובר על שאלות הסמכות, הרמב״ם לא כותב הלכות סמכות, כותב הלכות ממרים. ממרים זה אלה שמורדים נגד הסמכות. אז גם בן סורר ומורה, במובן מסוים שנכנס לעניין הזה, זה בעצם איזושהי מרידה נגד סמכות ההורים במקרה הזה. אז הלכות ממרים בעצם עוסקות בעניין הסמכות. לכן באמת בן סורר ומורה מופיע שם בהמשך ההלכות האלה. אז הרמב״ם כותב, כותב, בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל, ועליהם הבטיחה תורה. הבטיחה הכוונה עומדת בטח, זאת אומרת עליהם מיוסדת התורה, לא שהיא הבטיחה במה של הבטחות, promises, אלא עליהם הבטיחה תורה, הכוונה על זה עומדת התורה, שנאמר על פי התורה אשר יראוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. זאת אומרת, מה הבסיס לכל והתשתית הכי בסיסית של אמונה ומחויבות הלכתית דתית היא בעצם מציאות לבית דין הגדול, סנהדרין. הלכה ב', כל מי שאינו עושה בהוראתן עובר בלא תעשה. בהלכה א' הוא דיבר על העשה, ככל אשר יראוך, בהלכה, או כן, על פי התורה אשר יראוך, על המשפט אשר יאמרו לך תעשה. אז זה העשה, ופה הוא מדבר על הלאו. כל מי שאינו עושה בהוראתן עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך. ואין לו קין על לאו זה מפני שניתן להזכיר מיתת בית דין. שכל חכם שמורה על דבריהם, מיתתו בחנק. שנאמר, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע וכו'. זאת אומרת, מי שעובר על לא תסור, לא, אין מלכות. בדרך כלל עליו אם יש מלכות, מי שעובר על לא תסור אין מלכות. למה? כי יש כלל בהלכה שלאו שניתן להזרת מיטת בית דין, לא לוקים עליו. זאת אומרת, אם יש סיטואציה שבה אם אני עובר על הלאו הזה אני חייב מיטה, אז זה אומר שעקרונית הלאו הזה אפשר להגיע איתו לחיוב מיטה. לכן בסיטואציות שבהן אני לא מתחייב מיטה, ואז לכאורה היה אומר, טוב, אז לפחות תלקה, בן אדם עבר לאו. לא, לאו כזה שיכול להגיע למיטה בנסיבות מסוימות, אז בנסיבות אחרות שבהן אין מיטה, אין שום עונש, גם מלכות אין. מה הרעיון מאחורי זה חשבתי ככה לא מעט, כי זה נראה קצת לא מובן העיקרון הזה. יכול להיות שזה בגלל שלא רוצים להמעיט בערכו של הלאו. זאת אומרת, אם התורה נותנת עונש מיטה על המעבר על הלאו, אז התחושה היא שאם אתה תלקה מישהו זה יחזור ויתפס כאיזה לאו רגיל, ולכן רוצים לשמר את הייחודיות של הלאו הזה. ולכן דעו לכם, זה לאו שבמיטה, זאת אומרת שלא לא יהיו יבנות, זה משהו מאוד יסודי, למרות שלא תמיד זה במיטה, אבל אולי.
אבל רוצה... בזמן הרמב״ם לא היה סנהדרין,
נכון?
אז מה הוא מתכוון שאני לשמוע לבית הדין הגדול?
הרמב״ם לא פוסק ככה הלכות שנוהג בזמן. הרמב״ם לא פוסק ככה הלכות שנוהג בזמן.
מה?
הם לא היו
בית מקדש
בזמן
הרמב״ם.
הוא פוסק את הלכות קורבנות.
הרי בזמן של הרמב״ם עצמו, הוא הוא יודע שיש ויכוחים בין חכמים.
הוא לא מדבר על זמנו.
הוא
לא מדבר על זמנו. הוא לא מדבר על זמנו. הוא מדבר על ההלכה כפי שהיא, לא לזמנו. ההלכה באופן עקרוני, מתי שיש סנהדרין, יש לסנהדרין סמכות.
אבל אנחנו מדברים על היום.
לא, אנחנו לא מדברים על היום. אני קודם כל רוצה להבין את התשתית, אחרי זה נראה מה קורה היום. קודם כל נתחיל מהיסודות, מהמקורות.
בזמן של הרמב״ם אני שואל, למה הוא מתכוון?
בזמנו של הרמב״ם הוא לא התכוון לכלום, הוא לא דיבר על זמנו. הוא דיבר על הרמב״ם בניגוד נגיד לריף, לראש, לרוב הפוסקים האחרים, הרמב״ם פוסק הלכות לא רק כאלה שנוהגות בזמנו. הוא פוסק את כל סוגי ההלכות. הרמב״ם מנסה להציע תנאי הלכליה של כל התחומים, הוא חלק גדול מהם לא נוהג בזמנו. כן, כמו תומה וטהרה, כמו קורבנות, כמו בית מקדש, לא נוהג בזמנו. ספרים שלמים של הרמב״ם עוסקים בזה. גם הדבר הזה לא לזמנו, זה לא נובע זמנו. לזמננו עוד נגיע.
מה כתוב בעשה? היה שני דברים, נכון?
מצוות תעשה כתוב על פי התורה אשר ראוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה.
מה על פי התורה אשר ראוך? יש מילה לפני זה בטח, לא?
אני לא זוכר איך הולך הפסוק.
זה שני דברים, גם על פי התורה אשר
ראוך. לא, זה פירוט של כל, זה לא שתי מצוות עשה, זה פירוט. התורה אשר ראוך והמשפט אשר יאמרו לך. מה בדיוק ההבדל? מה זה התורה אשר ראוך ומה זה המשפט אשר יאמרו לך? אולי המשפט זה העקרונות והתורה זה הפסיקות למעשה, זה מה שהם אומרים לך לעשות בפועל. לא יודע, לא בדקתי, זה צריך לבדוק, אולי שזה דרשה על זה, לא יודע. בסדר, אז יש פה לב ויש פה עשה, הרמב״ם אומר שלא לוקים על הלב הזה כי זה לב שניתן לעזרת מיטת בית דין. איפה זה ניתן לעזרת מיטת בית דין? כשיש זקן ממרה. זאת אומרת, הלב שלא תסור זה גם הלב שמכוחו מהאנישים זקן ממרה. זה הלב שנותן סמכות כלפי כל אדם, אבל אם האדם הזה הגיע להוראה ומקיים את הדרישות של זקן ממרה, ולא מציית בכל, לא שומע בכל בית דין הגדול, או מורה שלא כהוראתם, אז הוא מתחייב מיתה כמו זקן ממרה. עכשיו הרמב"ם ממשיך. אחד דברים שלמדו אותם מפי שמועה, והם תורה שבעל פה. ואחד דברים שלמדו אותם מפי דעתן, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. ונראה בעיניהם, שהדין בדבר זה כך הוא. זאת אומרת, גם אם הם דברים שנולדים אותם מפי השמועה, פי השמועה ברמב״ם זו מילה, מונח לא לגמרי בעוד, בין שיש מאמר של הרב רבינוביץ' של העניין, מה זה נקרא מפי השמועה אצל הרמב״ם, או מסורת, או משהו שהם הבינו מתוך הפסוקים באיזושהי צורה, כי אחרת אם זה מסורת, אז לכאורה זה הלכה למשה מסיני, אבל הלכה למשה מסיני זה דבר שלא מעוגן בתורה בכלל, אלא זה עובר בעל פה. אם הדבר עובר בעל פה כפרשנות לתורה, זה לא נכנס בהגדרה המילולית של הלכה למשה מסיני, מבחינת הרמב״ם, למרות שגם זה הלכה שניתנה למשה בסיני, מבחינה היסטורית. כן, או שהם לומדים מהמידות שהתורה נדרשת בהם, ונראה ביניהם שהדין בדבר הזה כך הוא, ואחד דברים שעשו אותן סייג לתורה, הוא לפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות, כן? אז זה כל התקנות וגזרות דרבנן. ההלכות, הקטגוריה הראשונה זה הלכות דאורייתא, הקטגוריה השנייה זה הלכות דרבנן. וכל אחד ואחד משלושה דברים אלה, מצוות עשה לשמוע להם. והעובר על כל אחת מהן, עובר ולא תעשה. הרי הוא אומר, על פי התורה אשר יורוך, אלו הגזרות, התקנות והמנהגות, שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם, הנה הוא מביא את זה. כן. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, אלו דברים שלמדו אותם מן הדין באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. מכל הדבר שיגידו לך זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. כן, אז הקבלה זה בעצם המסורת ממשה בסיני. ואז על הג'ימל הוא נכנס לשאלת המחלוקות, שזה בדיוק הנושא שבו עסקנו עד עכשיו, לכן זה יתקשר אצלי לנושא הזה, לכן אני ממשיך בנושא הזה. נדרי הקבלה אין בהם מחלוקת לעולם, וכל דבר שתמצא במחלוקת בידוע שאינו קבלה ממשה רבינו, תחיל להסביר, אוקיי, אז אם זה לא קבלה, אז נפלת מחלוקת, מה עושים עם המחלוקת? הולכים אחרי הרוב. אז הוא אומר, כשהיה בית דין הגדול לא הייתה קיימת, לא הייתה שם מחלוקת בישראל, אלא כל דין שהיה נולד בספק היו הולכים לבית דין הגדול והיו עושים, קצת הוא נוגע עכשיו בזמן הזה מה קורה. אבל כשאין סמכות, אז נוצרת מחלוקת.
כל הפסוקים האלה לא רלוונטיים להוראה שלא מתחילה בשעה, נכון? כל הפסקה מתחילה בהקיפה, לא ממך דבר במשפט, יש לך שאלה, אתה
לא
תשאל, אתה
מצוין,
אתה
מקבל
את התשובה.
כן, אבל זה היה פעם באתר מישהו ששאל את השאלה הזאת, אני חושב. חז"ל הבינו כדבר פשוט שהסמכות הזאת מתרחבת גם במקומות שזה ביוזמתם, זאת אומרת, לא בשאלה. ההנחה היא שאם באמת כל ה... הם בעצם אמורים להכריע בשאלות, אז הם כנראה גם אמורים להכריע מה צריך לעשות. אני חושב שאפשר להבין את הסברה. אני מסכים שזה לא כתוב מפורש בפסוק, אבל אני יכול להבין למה הרחיבו את העניין הזה. אם זה עצמו מסורת או שזאת קביעה של חכמים, זאת שאלה מאוד מעניינת ברמה הלוגית, וישר זו שאלה היא למה את הדבר הזה אני צריך לציין. זאת אומרת, הדבר הזה בעצמו, אם חכמים החליטו עליו, מי אמר שהוא נכלל בסמכות חכמים? זאת אומרת, זה משהו שמניח את עצמו. אוקיי.
אם אני אומרת את הנכון, אז זה פוגע.
מה?
לא, יצא לי להגיד נכון על משהו שאמרת. זה פוגע בכבודך? לא, כי יש דבר כזה.
נפס, זה כבוד אולי.
שום דבר לא פוגע.
בכיבוד הורים, אני אומרת נכון. הבן שלי אומר לי נכון, אז אני אומרת שזה לא, זה פוגע.
אם היא
אומרת
נכון, זאת אומרת שהיא חושבת
שיש לך נכון. אתה ברח לי לבקר, אתה יכול להסכים, אני לכבוד לי.
אתה מוכר?
לא מוכר.
אם היא אומרת נכון, זה אומר לך לא נכון.
לא נכון, זה גם לכבוד לי, אומר לי נכון זה עוד יותר. אבל לא נכון, זה אומר שגם אני ברח לי, אפשר להתווכח. טוב. בסדר, ואז הוא נכנס למחלוקת, ומה קורה כשבתי דין נחים, אז הוא אומר שלא בזמן הסנהדרין, בהמשך הוא מגיע בדיוק לזמנו. אבל הוא מתחילים בתשתית, ולזמן הזה אנחנו נגיע אחר כך. ואז בהלכה ב' הוא מגיע לשאלת השינוי. בפרק ב', צריך לו בהלכה ב'. בפרק ב' הוא מגיע לשאלת השינוי, בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר, ונהיה לו טעם אחר לסתור אותו הדין, האם הוא יכול לשנות את מה שעשו בית דין הקודם. גם אצל הרמב״ם, דיון בסמכות מתחיל, והדיון בשינוי מגיע בעקבותיו. זאת אומרת, איך אפשר לחלוק, אפשר לשנות, מה עושים במצב כזה. אוקיי, אז אני מתמקד בפרק א', בשאלת הסמכות. הרמב״ם הוא אימפריאליסט שלא תסור, כידוע. שיטתו של הרמב״ם, כפי שקראתי אותה פה, הוא חוזר עליה בספר המצוות ובעוד מקומות, בהקדמות, שסמכות חכמים מתפרסת על כל מרחבי ההלכה. גם על הלכות של דאורייתא וגם על הלכות דרבנן. הרמב״ם חולק על הרמב״ם, גם פה בהשגות על השורש הזה וגם על התורה, והוא טוען שהסמכות של חכמים היא רק לפרשנות ודרש של פסוקי התורה, רק להלכות דאורייתא. אבל להלכות הרבנן, הסמכות של חכמים לא יוצאת מילות אסור. והשאלה המעניינת מאיפה היא כן יוצאת, נגיע. בכל אופן, לפני שאני מגיע לעניין הזה, אני צריך לעשות הבחנה בין הקטגוריות ההלכתיות השונות שעולות. אבל אני אראה את המחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן. יש פה בעצם חלוקה של העולם ההלכתי לשתי קטגוריות אב שמתחלקות לחלוקות משנה. יש הלכה דאורייתא והלכה דרבנן. הלכה דאורייתא זה החלקים הראשונים שהרמב״ם מביא, במיון הרגיל זה הלכה דאורייתא, אצל הרמב״ם זה בעייתי קצת, והגזרות, תקנות ומנהגות ומה שהוא מביא בהמשך זה הלכות דרבנן. מה ההבדל מהלכות דאורייתא והלכות דרבנן? אז יש אצל אנשים, דיברנו על זה אני חושב, יש אצל אנשים איזושהי נטייה לראות בזה הבחנה כרונולוגית. זאת אומרת, ברור שיש גם הבחנה הלכתית, כן? ספק דאורייתא לחומר, ספק דרבנן לכולה, זאת אומרת, זה לא רק כרונולוגיה, אבל היסוד, הקטגוריה של דאורייתא מול דרבנן, מה מוגדר כדאורייתא, מה מוגדר כדרבנן, מה שניתן מסיני זה דאורייתא, מה שנוצר אחרי זה זה דרבנן. ככה לכאורה, אנשים, הרבה אנשים שתשאלו, אני חושב שזה מה שהם יגידו לכם. זה לא נכון, זה טעות גדולה. ההלכות, למשל, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים הלכות החג בחג או 30 יום לפני החג או קריאת התורה לא בשני וחמישי בשבתות, זה תקנה של משה רבנו. אבל בתפיסה הפשוטה, למרות שההלכה הזאת נוצרה על ידי משה רבנו, זה הלכה דרבנן, לא הלכה דאורייתא. לכן מבחינה כרונולוגית ההלכות האלה עתיקות כמו הלכות דאורייתא, ועדיין מבחינה נורמטיבית מדובר בהלכות דרבנן. וכנה להפך, זאת אומרת יש הלכות שהן הלכות חדשות שיכולות להיווצר היום ועדיין הן תהיינה הלכות דאורייתא, כן? נגיד לפי החזוני ששימוש בחשמל בשבת הוא איסור דאורייתא, כי זה בונה, לפחות בקשרים מסוימים. ולמרות שכמובן חז"ל או התורה לא חלמו על חשמל, וזה הלכה שלנו עכשיו, אבל זאת הלכה דאורייתא. עכשיו בחשמל לא תגידו לי בסדר, זה אפשר להבין, כי המציאות לא הייתה. זאת המציאות של חשמל לא הייתה, גילו את זה רק בזמן שלנו, או כן, לפני כמה דורות. אז לא פלא שרק עכשיו עלו על האיסור, אבל בעצם זה איסור של איסור שהוא איסור עתיק. מלאכת בונה בסך הכל אחת מאבות מלאכה שמופיעות במשנה בשבת. ואם זה, אולי זאת מסורת, ואולי לא, דעתי זה לא מסורת, אבל אולי זאת מסורת, ואז זה גם ניתן מסיני, רשימת המלאכות האלה. אבל יש הלכות דאורייתא שנוצרות ונמצאות במחלוקת, והמציאות הייתה קיימת עוד קודם, ועדיין זאת הלכה דאורייתא, דוגמה אפשרית לעניין, למשל, פתיחת בקבוקים בשבת. הפולמוס הזה על פתיחת בקבוקים בשבת התעורר כשאני עוד הייתי בתקופתי העליזה בבני ברק, היה שם איזה יהודי מאוד כבר מבוגר, זקן האדמורים נדמה לי, הוא היה האדמור מזוצ'קי. והוא כתב איזה קונטרס על הפתיחת בקבוקים בשבת, אני יודעים, לרבס יש להם כאלה איזשהו עניין, שזה העניין שלו. זאת אומרת, הוא מתמקד בזה, ויש לו נטייה של רבס, זה הרבה פעמים. יש להם איזשהם עניינים שהם מתמקדים בהם, ועל זה, זה ממש עיקר התורה. זאת לא התחושה, זה אחד מהדברים, היו עוד דברים, אבל הוא ככה ממש כתב קונטרס ונלחם על זה וזה, שזה איסור דאורייתא לפתוח בקבוקים בשבת. עוד פעם, אני מדבר כרגע בפרטים, איזה בקבוקים, איזה פקקים, מה בדיוק כן ומה לא, אם זה בונה או סותר או מה בדיוק הדבר הזה. בכל אופן, ויש לזה כל מיני ויכוחים עד היום, עוד לא כולם מסכימים, שזה אסור בכלל ושזה אסור דאורייתא בוודאי. וכאן אנחנו מדברים על, נגיד, על סיטואציה, הפקקים היו קיימים קודם. עוד פעם, תלוי איזה סוג פקקים, אבל זה לא נולד יחד עם היווצרות הפקק. אוקיי? אז יכול להיות מצב שההלכה מתחדשת גם אם המציאות הייתה קיימת עוד קודם, ועדיין מי שיחדש את ההלכה הזאת יטען שההלכה הזאת היא הלכה דאורייתא. זאת אומרת, לא כמו בחשמל נגיד, שגם שם אגב אפשר לדון, אבל בחשמל נגיד שהאיסור נוצר יחד עם גילוי החשמל, או כן, יחד עם המצאת החשמל. אז זה אומר שבעצם הכרונולוגיה היא לא מדד טוב כדי לקבוע מה זאת הלכה דאורייתא ומה זאת הלכה דרבנן. סתם
כך אומר, בדאורייתא, אנחנו לומדים אותו היום, בקל וחומר זה דאורייתא.
כן, נכון. זאת אומרת, כל דרשה. גם גזירה שווה, גם בכל דבר. זאת אומרת, כלל ופרט. כל פרשנות או דרש שאנחנו עושים היום, ייצור בפשטות הלכה דאורייתא, באופן עקרוני. נגיע לשאלת הסמכות, ואז נראה, כי למשל היום, אין לנו כל כך את הידע איך אנחנו עושים את השימוש במידות הדרך, קל וחומר אגב יש. ונגיד יש למרבה ההפתעה, חפץ חיים על התורה למשל, פה ושם, אני זוכר עוד ככה כשקצת יצא לי לקרוא אותו, הוא מדי פעם מחדש איזושהי הלכה מכוח קל וחומר או משהו כזה, פירוש על התורה, לא תוך כדי הרעיונות. ונראה לו ברור שזה לא ספר הלכתי, ספר פרשנות על התורה. אבל אני חושב שכשקוראים את זה ברור שהוא מתכוון להגיד שזאת הלכה. זה כאן נכון לו שהוא עשה, ולמשל אני זוכר דוגמה אחת, יש עזוב תעזוב אמו על בהמת חברו, כן, שאתה צריך לעזור לו, מה קורה אם אתה רואה ילד? או מישהו שקשה לו לסחוב, אדם מבוגר, לא משנה, שקשה לו לסחוב, אז הוא אומר שיש חובה דאורייתא לעזור לו, זה קל וחומר, מעזוב תעזוב לבהמות. אם לבהמות זה ככה, אז בני אדם זה ודאי ככה. אז השאלה אם עזוב תעזוב זה לבעלים או לבהמה, זה נפקא מינה אם צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן. אבל
גם כשאתה עושה קל וחומר זה לא עונשין מנדים, לא מזרים מנדים.
נכון, אבל החיוב הוא דאורייתא. יש מגבלות במובן של הענישה. אבל
יש מגבלות של קטגוריה שונה. זאת אומרת, הלכות שאתה קיבלת שמופיעות בכתובים זה הלכות
בסנהדרין שעושים את זה ככה. זה לא קשור לשאלה, נכון, זה סטטוס של דברים שיוצאים מדרשות, אז לפי הרמב״ם. זאת אומרת, לפי כל הראשונים זה על קל וחומר, לפי הרמב״ם זה בכלל דרשות, דבר שיוצא מדרשות לא לוקים עליו. לפי שאר הראשונים זה מה שיוצא מקל וחומר, לא לוקים עליו. נגיד בשאר המידות לפי הראשונים האחרים, אז כן, אפילו לוקים. זאת אומרת, אם אתה עשית את זה, דאורייתא לכל דבר. אז מה כן ההגדרה שמבחינה, ומה נייר הלקמוס, שמבחין בין הלכה דאורייתא להלכה דרבנן. אם זאת לא הכרונולוגיה, אז מה כן? אז פה צריך להבין שחכמים, כשהרמב״ם מביא פה את רשימת הסמכויות שלהם, או את רשימת התחומים שבהם יש להם סמכות, אז הרמב״ם בעצם מתייחס לשתי קטגוריות או לשני תחומי פעולה של חכמים, פרשנות וחקיקה. זאת אומרת, כאשר חכמים עוסקים בפרשנות, אז חכמים לוקחים את התורה ומפרשים אותה, או באמצעות מילות הדרש או בכלי פרשנות אחרים, ומוסעים ממנה כל מיני הלכות. זה בקובעם כפרשנים, ועל זה יש להם סמכות, כמו שהרמב״ם כותב. זאת אומרת, הפרשנות שלהם, של בית דין הגדול, מחייבת. זאת סמכות לפרש. חכמים גם מחוקקים. חקיקה הזאת לא פרשנות. חכמים עושים גזרות או תקנות, חכמים שקבעו לקרוא מגילת אסתר בפורים, או להדליק נרות בחנוכה. כן? זה לא פרשנות לפסוק. הם לא למדו פסוק, הוציאו ממנו את ההלכה הזו של להדליק נרות בחנוכה, או לקרוא מגילת אסתר בפורים, אלא הם קבעו תקנה, חוקקו חדש. הם לא הוציאו את החוק הזה מפרשנות של הכתובים. לכן זה בעצם סמכות חקיקתית. וגם על זה אומר הרמב״ם יש לו פסוק. זאת אומרת, חכמים יכולים לפרש ויכולים לחוקק, ושני סוגי הפעילות האלה חוסים תחת הסמכות שלא תסור. זאת אומרת, בשניהם יש לחכמים סמכות, גם לפרשנות שלהם וגם לחקיקה שלהם, ושתי הסמכויות מעוגנות באותו פסוק, או אותם פסוקים. יש פה גם לאו וגם עשה. כשאני אומר לא תסור, אני מתכוון גם ללאו וגם לעשה.
שניהם מדאורייתא?
רגע, זה אני קורא את הרמב״ם. עכשיו, כשחושבים על המשמעות של הדברים, ההבדל הוא שבפרשנות ההלכה שנוצרת היא הלכה דאורייתא, בחקיקה ההלכה שנוצרת היא הלכה דרבנן. ובעצם זה חושף בפנינו את השורש של ההבדל בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן. השורש הוא לא כרונולוגי, השורש הוא שורש פונקציונלי או קטגוריאלי. זאת אומרת, איזה סוג פעולה חכמים עושים. אם חכמים עושים פעולה פרשנית, אז התוצאה היא הלכה דאורייתא. אם חכמים עושים פעולה של חקיקה, אז התוצאה היא הלכה דרבנן. הם קבעו הלכה חדשה, גזרה, תקנה, או מה שלא יהיה, מנהג, מה שלא יהיה. אז הם קבעו הלכה חדשה, יש לזה סמכות בגלל שזכותם לחוקק, והתוצאה הוא הלכה דרבנן. אם הם מפרשים, אז התוצאה הוא הלכה דאורייתא. ולכן זה באמת לא קשור לכרונולוגיה. כיוון שאם משה רבינו יצר הלכה בדרך של חקיקה, כמו להגיד, ללמוד את הלכות החג לפני החג, או לקרוא בתורה בשבתות, כן? שזה, הוא לא הוציא את זה מתוך התורה, אלא הוא קבע תקנה. הוא היה נשיא הסנהדרין של אותו דור, או מלך, הוא היה הסנהדרין עצמה, לא נשיא הסנהדרין, בתקופה מסוימת, עד שאומרים לו, קח לך 70 איש מזקני ישראל. הוא היה גם מלך, גם הסנהדרין, גם נשיא הסנהדרין, הוא היה הכל. הפרדת רשויות לא תמצאו שם. הוא בעצם תפקד כנשיא הסנהדרין, נגיד, והוא קבע, הוא חוקק חוק חדש. אז הגם שזה נוצר בזמנו של משה רבינו, ההלכה שרה שם היא הלכה דרבנן, למרות שכרונולוגית זה בזמן משה רבינו. למה? כיוון שאיך הוא יצר את ההלכה הזאת? הוא יצר את ההלכה הזאת בדרך של חקיקה, לא בדרך של פרשנות ולא בדרך של מסירה. אולי הייתי צריך להגיד גם מסירה. מסירה זה גם הלכה דאורייתא.
מה? למשל מה?
הלכה משה מסיני, למשל.
מה?
הלכה משה מסיני, הריבוע של התפילין. הריבוע של התפילין, אז מקובלנו משהו, הלכה למשה מסיני, אז חכמים רק מסרו לנו את ההלכה הזאת, הם לא יצרו אותה. ההלכה עברה מהר סיני דרך החכמים אלינו, הלכה כזאת היא הלכה דאורייתא. כי זאת הלכה שלא חכמים יצרו אותה, אלא חכמים רק מוסרים לנו, אבל הקדוש ברוך הוא יצר אותה. הלכה דרבנן זה הלכה שחכמים יוצרים, הם מחוקקים חוק חדש. אוקיי? והפסוקים מסמיכים את חכמים גם לחוקק וגם לפרש.
לא, אני אומר הלכה שמשה חוקק, מה למשל?
אמרתי, לקרוא בתורה למשל בשבתות, או
זה משה חוקק?
כן.
למה?
כך כתוב בגמרא.
מה?
כך כתוב בגמרא. לקרוא בתורה בשבתות, זה תקנה של משה רבנו. או ללמוד הלכות חג 30 יום לפני החג. בחג, 30 יום לפני החג, תלוי מה מזה זה ממשה רבנו, אפשר להתמקח קצת, אבל לא משנה, ללמוד את הלכות החג לקראת החג.
מה לגבי שיעורים?
מה? שיעורים זה הלכה משה מסיני. שיעורים חצי צין ומחי צין הלכה למשה מסיני. אז זה מסוג המסור.
זה כולנו הלכה
משה
מסיני או שזה...
המראה בסוכה מדברת, השאלה אם זה נלמד מהפסוקים של הלכה חיטה וסעורה, ששם רמוזים עד שהוא כל השיעורים, או שזה הלכה משה מסיני, למסקנה זה הלכה משה מסיני.
אמת עכשיו
מה?
היא אומרת
בפירוש
שזה
אסמכת. מה? כן, אמרתי, מסקנת הגמרא, הגמרא בהתחלה מביאה, אבל יש סוגיות אחרות שבהן זה נראה כמחלוקת. בסוכה זה רק אסמכתה, אבל יש סוגיות אחרות שבהן נראה שזה מחלוקת ממש.
אין אדם שקשה להחליט אם זה פרשנות או חוק?
כן, בטח. יש ויכוחים, נגיד, בין חכמים, אפילו בגמרא עצמה, ואחרי זה גם בפוסקים, האם ההלכה הזאת היא תוצר של חקיקה או תוצר של פרשנות, וזה ויכוח, זה דאורייתא דרבנן. למשל, צער בעלי חיים, הזכרתי קודם, יש ויכוח בין הפוסקים, צער בעלי חיים דאורייתא דרבנן. מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה האם אנחנו יכולים לגזור את זה מיעזוב תעזוב עמו, זה בדרך כלל מה שמביאים בתור מקור, או שלא. ואז חכמים קבעו את זה כחוק חדש, הם לא גזרו את זה מתוך עזוב תעזוב עמו, ואז בסדר, זה גם מחייב. אבל זאת הלכה דרבנן, זאת לא הלכה דאורייתא. יש אנקדוטה בהקשר הזה, הבהג מונה את חנוכה ואת פורים במסגרת תרי"ג מצוות.
מה זה בהג?
בעל הלכות גדולות. אחד מהגאונים, יש ויכוח בין הראשונים מי הוא היה. הוא היה בהג, אבל איך קראו לו? זה לא שייקספיר, זה בן דוד שלו שגם לא קראו שייקספיר. אז קוראים לו בהג, כן, בעיני העולם. אז אין בעיה, אבל כשאתה מנסה לזהות אותו היסטורית, אז זה או רב שמעון קיירה או רבי יהודה הגאון. זאת אומרת, יש ויכוח מי חיבר את הלכות גדולות. בכל אופן, זאת אומרת, השאלה אם הוא היה גאון בבלי או גאון מצרי. קיירה זה מקהיר. בכל אופן... מה?
אמרת
את צער בעלי חיים? כן, רק דוגמה הבאתי. להראות שיש שם ויכוח אם זה דאורייתא או דרבנן.
אנקדוטה על הבהג, כן.
כן, כן, אז אמרת, האנקדוטה לא קשורה לצער בעלי חיים. לא, אז הבהג מונה את חנוכה ואת פורים בתוך תרי"ג מצוות. והרמב״ם יורד עליו בשורש הראשון, אמרנו שצוותה שאם יבואו יוונים ויכבשו אתכם ואתם תלחמו נגדם ותנצחו, אז תדליקו נרות. איפה הוא מצא את זה בתורה? באמת שזאת שאלה מוזרה של הרמב״ם, כי ברור שהבהג לא מתכוון לזה. מה שהבהג מתכוון זה שיש איזושהי הלכה דאורייתא שאומרת שאם תהיה איזה צרה ותנצלו ממנה או תנצלו במלחמה או משהו כזה, תקבעו לעצמכם, אבל יש דין דאורייתא לחגוג את זה או להודות לקדוש ברוך הוא על העניין הזה. חכמים כבר יקבעו את הדפוס, אז הם קבעו פה דקת נרות, פה וזה, חכמים יקבעו את הדפוס. זה לא מופרך כשמסתכלים על זה שהבהג מביא את זה כשתיים. אם זאת הייתה ההבנה, אז בעצם חנוכה ופורים היו צריכים להיות מצווה אחת, לא שתיים. כן, זה אותו עניין, שכשקורה איזושהי הצלה, תקבע לעצמך את האופן שבו אתה מודה לקדוש ברוך הוא. אז בחנוכה חכמים קבעו כך, ופורים הם קבעו כך, אבל בסופו של דבר זה הכל מצווה אחת. אבל אם בהג מונה את זה כשתי מצוות, אז זה באמת משונה, רק שבהג לא מקבל את המיונים האלה, למרות שזה מבוטח על שורש אחד, אבל כל יישום מבחינתו זה עוד מצווה.
משונה, כי לפי בהג יש תרי"ג מצוות, מה שזה אומר שלא יהיו יותר ניסים, אם הוא מונה את זה
כשתיים. זו שאלה מעניינת, נכון? נכון, לכאורה אתה צודק. באמת שאלה מעניינת. לא חשבתי על זה. שאלה מעניינת באמת על בהג.
שמה?
שאם יהיו ניסים, יום העצמאות. לפי התפיסה הזאת, נגיד יום העצמאות הוא גם דאורייתא.
אז יהיה משנה...
עוד פעם, אין, נגיד, אין את הסנהדרין שיכולה לקבוע פה באופן מוסמך את הדבר הזה, אבל הוא יצוין שהייתה סנהדרין, אז זה היה דאורייתא. זאת אומרת, יש פה מצווה, פה אפשר לדון. אם אין סנהדרין, אז אפשר לדון. יכול להיות שעדיין. לא משנה, איך שאנחנו קובעים, קובעים.
יכול לענות על השאלה הזאת, שיש שני סוגים, אחד כמו חנוכה, אחד כמו פורים, אפשר לפרש שני סוגים. וכל אחד
מהנסים האלה, אנחנו נמצא אחד הסוגים. זאת אומרת, אם תצליחי להגדיר קטגוריאלי את ההבדל ביניהם. כן, יש הבדל די ברור ביניהם, נכון. אוקיי.
אז גם האופן הספציפי שחוגגים ככה, זה גם דאורייתא?
כן, יש קטגוריה שהרמב"ן מביא לגבי מלאכות בחול המועד. מחלוקת רמב"ם ורמב"ן, אבל בפשטות הישכה בחול המועד הוא דאורייתא. מצד שני, ברור שחכמים קבעו אותו, לא הוציאו אותו מפסוק. לכתוב, כן, אבל לברור מותר בכל המועד. אתם בחרו חלק מאבות המלאכה של שבת ושל יום טוב, ואמרו שזה אסור גם בכל המועד. השאלה היא למה, על סמך מה, לכאורה זה הלכה דרבנן. חכמים החליטו להרחיב את זה גם בכל המועד. אבל לפני שזה אומרים בדעת הרמב"ן, או הרמב"ן, אני לא זוכר, יש מחלוקת בעניין הזה. אחד מהם אומר שזה מסרן הכתוב לחכמים. אתה כתוב ואומר שבחול המועד תקבעו לכם את הציוויון שלו, ולכן זה דין דאורייתא. אבל הכתוב נותן את הסמכות לקבוע את הציוויון לחכמים, לפי מה שהם ימצאו לנכון. אחרי שהם קבעו, הקביעה הזאת זה ההגדרה של מה שהכתוב דורש ממני.
אבל זה לא אותו דבר כמו שכתוב לא תעשו, כאילו תקשיבו.
חכמים.
לא, כי לא תסור, אם היו אומרים לי לא תסור, אז הייתי צריך לציית להם, אבל זה היה דין דרבנן. כי הלא תסור, הוא נותן תוקף לחכמים גם לחוקק, לא רק לפרש. ואז היה יוצא שהדין הזה הוא דין דרבנן. יש עליו לא תסור וצריך לעשות אותו, אבל זה מדרבנן. ספקו, נגיד, היה לכולם.
לא, אבל גם פה זה אותו דבר,
כאילו,
אתה אומר, נותנים...
לא, התורה נותנת סמכות לחכמים לפרש את התוכן, או לקבוע את התוכן של מה שהיא עצמה מצווה, זה דין דאורייתא. התורה עצמה אומרת, אתם צריכים לשמור את חול המועד. איך? חכמים יקבעו כבר. אחרי שחכמים קבעו, זה תוכן הפסוק, עכשיו זה דין דאורייתא. ספקו יהיה לחומרה. כי התורה אמרה שצריך לעשות את זה, רק ישאיר עליהם לקבוע את ההגדרה המדויקת. אז בעצם הוויכוח, נגיד, על חנוכה ופורים הוא בדיוק ויכוח על השאלה הזאת. זאת אומרת, בהג טוען שחנוכה ופורים זה תוצאה של פרשנות, ולכן זה דין דאורייתא, בעצם זה ציווי של התורה, שחכמים עוד פעם עיצבו אותו, פרשנות בדיוק, אבל עיצבו אותו, והרמב"ם אומר, לא, זו תקנה דרבנן מחודשת, זו תוצאה של חקיקה, ולכן זה רק דין דרבנן. אוקיי? אז ההבדל בין דין דאורייתא לדין דרבנן הוא בעצם בשאלה האם החכמים שקבעו את זה, קבעו את זה בקובעם כמחוקקים או בקובעם כפרשנים. אם זה בקובעם כמחוקקים זה דין דרבנן, אם זה בקובעם כפרשנים זה דין דאורייתא, ושיטת הרמב"ם היא שהסמכות לעשות גם את זה וגם את זה נעוצה בפסוק לא תסור.
יש ברמב"ם הרי גם דברי נביאים. איך אתה מגדיר את זה?
הכל נכנס פה.
לא, כי השאלה אתה מתייחס לנביאים כמחוקקים או...
אמרתי, במנהגים כן. במנהגים כן, או בהכירת דבר לפי שעה, שמותר גם לנביא לעשות את זה. כל הדברים שיש להם סמכות, אז כן, זה מחייב. הוא נראה שהוא מפרט פה את סוגי המנהגים השונים, אז אחד מהם זה מנהגי נביאים. אפשר כמו, אתה חפש, אבל...
נראה
מהרמב״ם
שיש כמה דרגות,
דאורייתא... לא, המיון בין דרבנן לבין דאורייתא ברמב״ם זה מוקש גדול, כל הספר הזה עוסק בזה. זה פה, אבל יש... מופיע באיזשהו מקום, אני צריך להיזכר. אוקיי. בכל אופן.
מה ש... איך קוראים לך?
דרור.
מה שדרור שאל על תריאל, מה זה מחייב על תריאל?
שאלה גדולה. גמרא בסוף מסכת מכות, בדף כ"ג, גמרא אומרת שמה, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, שנאמר תורה ציווה לנו משה.
אה, בסדר, זה לא מחייב, כי אם אתה אומר זה עניין של פרשנות,
פרשנות,
זה
לא פרשנות.
לא, זה עניין של פרשנות. אתה אומר זה מצוות דאורייתא, זה נובע מפרשנות. פרשנות יכולה להתחדש גם בימינו.
כן, ברור.
אבל סימן שזה לא חייב התרי"ג.
לא, זה...
עד אז מצאו תרי"ג.
זאת הרחבה של... זאת הרחבה של אותה שאלה שדרור שאל קודם. זאת הרחבה של אותה שאלה.
לכאורה...
לא, בהג טוען, יש לו רשימה של
תרי"ג
מצוות.
בהג טוען שיש תרי"ג מצוות. הוא לא... מבהג לא נראה שאתה יכול להמשיך ויהיו יותר. יש הרמב"ן בתחילת השגות לשורש הראשון, וגם התשבץ, וגם הרלב"ג, גם בכמה מקומות, וזו הרקיע, התשבץ, הרמב"ן תוהה האם הגמרא הזאת שמדברת על תרי"ג מצוות, זה גמרא מסכמת, זה דה פקטו דה יורה. זאת אומרת, השאלה האם רבי סמלאי, שאמר את המאמרה הזאת, אסף את כל המצוות לפי חשבונו, מה שיצא, ופשוט יצא לו תרי"ג.
אז מי עשה את ההבחנה הזאת?
רגע, שנייה, ואז מה שיוצא זה שמישהו אחר שיכול לחלוק עליו במצווה כזו או אחרת, המספר יהיה אחר. אין מניין מחייב דווקא בהקשר הזה, אלא זה פשוט מסכם את כל מה שרבי סמלאי מצא. לעומת זאת יכול להיות, וזה הרבה מתלבט בין שתי האפשרויות האלה, יכול להיות שרבי סמלאי מוסר לנו איזושהי מסורת אפריורית, אבל אני אומרת, יש תרי"ג מצוות, עכשיו אפשר לראות איזה מצוות אלה, ולהוציא אחת, להכניס אחרת, יש מחלוקות, והנה אדם, בסך הכל חייבות להיות תרי"ג, אגב, בפשט הגמרא די ברור שהאפשרות השנייה היא הנכונה, ככלת מה אתה לומד מהפסוק. תורה ציווה לנו משה, הרי לומדים את זה משם, והרוכי ולא יהיה מפי, מפי הגבורה שמענו. אז תורה ציווה לנו, תורה זה 611 בגימטריה, ועוד שניים, אנוכי ולא יהיה לך הרי זה מפי הגבורה, אז יהיה לך 613. אז נראה שהמספר 613 נלמד מפסוק בתורה, הוא לא איזשהו, במקרה יצא לו 613, כי הוא אסף את כל המצוות שהוא מנה, וזה מה שיצא. אם כן, תגידו זה איזשהו סוג של הסמכת שהוא עשה שם, והוא לא התכוון באמת לגימטריה הזאת בתור מקור, בסדר, כי הרמב"ן מתלבט, אבל הרמב"ן לא מביא את הראייה הזאת ואומר, טוב, אז ברור שלא. אלא מה המסקנה של הרמב"ן? שמקובלנו מרבותינו שכולם חשבו שזה מספר מחייב. ולכן, למרות שאני מתלבט בזה, אומר הרמב"ן, אבל כנראה שזה הייתה להם איזושהי מסורת.
העובדה היא שכל מוני המצוות, הדג, סמג, ספר החינוך, הרמב״ם, כולם מונים שיש
מוני 13. כנראה שהייתה איזושהי מסורת שזה באמת מספר מחייב, ולא רק, כי מהגמרא עצמה אפשר היה גם ללמוד אחרת, הוא אומר. כנראה שהייתה מסורת כזאת, ולכן הוא מכופף את עצמו לעניין, התשבץ למשל אומר את זה למסקנה, שזה לא מספר מחייב.
אז מי קבע את ההבחנה בין פרשנות וחקיקה?
זאת אומרת, מי קבע?
כרגע אמרת.
שזה דורייתא וזה דרבנן.
מה?
זה דורייתא וזה דרבנן.
כן, אבל אני רוצה להגיד את זה, שפרשנות זה דורייתא וחקיקה זה דרבנן.
אתה רואה בגמרא עצמה כבר הבחנה בין דורייתא ודרבנן. אתה שואל את עצמך למה זה...
אני יודע שזה הבחנה בין דורייתא ודרבנן, אבל מי קבע שזה הבוחן?
אז אני שואל, תסתכל לגמרות ותגיד לי, מה הבוחן? אני עכשיו מתאר את זה, אבל מבחינתי זה מה שכתוב בגמרא.
אתה הוצאת את המסקנה הזאת?
הניסוח הוא שלי, אבל זה ברור שהניסוח הזה מתאר את מה שהגמרא חשבה, זה רק ניסוח שלי. כי אם זה, אני אומר, בדרך השלילה, אז מה זה יהיה? כרונולוגיה. רק מה שניתן בסיני, הראיתי לך שזה לא נכון. בגמרא עצמה הוא
יצא. לא, אם מישהו היה אומר את זה, אז מיד כולם היו מתאפלים עליו, היו אומרים לו, תשמע, יכולות להיות עוד פרשנויות.
בסדר, למה להתנפל? הרמב״ם אומר את זה וגם אומר שיכולות להיות עוד פרשנויות, אף אחד לא ידע...
אבל הרמב״ם אתה מדגיש 613 מצוות.
ברור, אבל יכולות להיות עוד פרשנויות וויכוחים ושינויים, זה פרק ב' שהזכרתי. יש ויכוחים ויש פרשנויות שונות. הוא עצמו, כשהוא מונה את תרי"ג מצוות, אז הרי הוא יוצא נגד מניינו של בהאג. כל ספר השורשים מוקדש כדי להסביר למה הוא מונה אחרת מהמניינים המקובלים שבדרך כלל נמשכו אחרי בהאג. ואז זה אומר שתרי"ג המצוות של הרמב"ם ותרי"ג המצוות של בהאג הם שונים.
זה כן, אבל שהם
מצוות שונות.
זה לא...
הם תרי"ג, אבל יש הבדל בפרשנויות. מצווה של בהאג רואה אותה כמצווה דאורייתא, הרמב"ם אומר זה לא דאורייתא, אבל להפך. אז זה אומר שיש ויכוח פרשנויות, רק הם מסכימים שהמסגרת צריכה להביא אותנו ל-613 סך הכל. זה הם כן מסכימים, זה מה שאמרתי קודם. ועדיין, בתוך זה יש מקום להרבה ויכוחים, והיו ויכוחים.
מספר זה 613 מופיע לא כמה פעמים באוסף
בדרשות אגדיות, כן, כנגד רמח איברים ושתגידים ושסה ימי השנה 365 ימי השנה ויש כמה מדרשים, הרמב"ם אפילו מביא חלק מהמדרשים האלה בשורש הראשון. כן, אז מדרשי אגדה, זאת אומרת, זה לא צריך יותר מדי. גם רבי סימנאי אגב מדרש אגדה, אז זה לא, לכן אני אומר שהראשונים תוהים על זה, זה בסדר, כי בסך הכל מדרש אגדה לא בטוח שהוא מכוון להעביר לנו איזושהי מסורת הלכתית מחייבת. טוב, אז בעצם ההבחנה היא בין חקיקה לבין פרשנות, זה דורייתא וזה דרבנן, והרמב״ם אומר שהסמכות גם לחוקק וגם לפרש יסודה בלא תסור. הרמב״ן חולק על הרמב״ם, והרמב"ן טוען שלא ייתכן שהסמכות שנלמדת מלא תסור היא גם סמכות לחוקק, סמכות לפרש. עכשיו כמובן אני כבר משתמש במינוח ששמתי פה על השולחן. הרמב"ן והרמב"ם לא משתמשים במינוח הזה של לחוקק ולפרש, אבל אני מתרגם. הם מדברים על דאורייתא ודרבנן, אני פשוט מתרגם את זה לחקיקה ופרשנות. הרמב"ן טוען שלא. הסמכות שלהם שנלמדת מהפסוקים מלא תסור זה רק לפרש ולא לחוקק, לפרש ולדרוש במידות שהתורה נדרשת בהן ולא לחוקק. למה? אז הרמב"ן טוען שזה בגלל שאם הסמכות לחוקק הייתה במידות לא תסור, אז כל דבר שחכמים חוקקו בעצם היה מקבל מעמד של דאורייתא, בגלל שנגיד חכמים חוקקו לא לאכול עוף בחלב, זה איזושהי גזרה, סייג, לא לאכול עוף בחלב, כדי שלא תגיע לאכול בשר בחלב. עכשיו מישהו אכל עוף בחלב, אז לפי הרמב״ם, לכאורה הוא עבר על לא תסור, כי הסמכות לחוקק, למרות שהתוצאה היא ברבנן, אבל מעוגנת בפסוק לא תסור. אבל אם זה ככה, אז הוא עבר עליו דאורייתא כשהוא אכל את העוף בחלב,
זה
על לא תסור, כן, זה המתחסכינו. אז הוא עובר על דאורייתא, כיוון שהוא עובר על דאורייתא, אז ספקו לחומרה. אבל אנחנו יודעים שספק דרבנן לכולה, אומר הרמב"ן. לכן לא ייתכן שיש לא תסור גם על חקיקה, גם על חוקים חדשים שחכמים מחוקקים. ואז כמובן עולה השאלה, אז מאיפה הסמכות לחוקק, לפי הרמב"ן? הוא לא כותב. הוא אומר שלא תעשו איזשהו סוג של הסמכתה, אבל הוא לא אומר מאיפה הסמכות האמיתית לחוקק את העניין הזה, נגיע בהמשך לעניין הזה. אז יש ויכוח בשאלה, האם יש לחכמים סמכות מכוח לא תסור, האם הסמכות מכוח לא תסור היא גם לחוקק וגם לפרש, זאת שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם שזו רק סמכות לפרש, לא לחוקק. מה הוויכוח ולמה, מה המקור לפי כל אחד, נגיע בהמשך. אבל לפני זה אני רק רוצה לחזור רגע אחורה למושג הסמכות. אלה מושגי הסמכות בגדול דאורייתא, בלי להיכנס ללב העניין, זה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ם, זה התשתית למושגי הסמכות בהלכה. אבל מה זה סמכות? מה זה מושג הסמכות? אז פה אפשר להבחין בין שני סוגי סמכות עיקריים. לא יודע אם נכון לקרוא לשניהם סמכות, אבל מדברים על שני סוגים כאלה. בהקשר הראשון, מדובר על סמכות פורמלית. סמכות פורמלית, כמו הסמכות של הכנסת נגיד, זאת אומרת, הכנסת זה המוסד המחוקק, העליון, מבחינת מערכת המשפט, ומה שהם קובעים מחייב, כי מכוח היותם המוסד המוסמך. אוקיי? זה כמובן לא נותן לנו שום ערבות לזה שהם לא קובעים, נהפוך הוא, אבל הסמכות שלהם לא תלויה בשאלה אם הם טועים או לא. זו סמכות פורמלית. זאת אומרת, מעצם זה שהם קבעו, זה מחייב. לא משנה כרגע אם החוק הזה הוא שגוי, הוא מזיק, הוא לא יודע מה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אם הוא בלתי חוקי בעליל, אז זה כבר פרשיות אחרות, זה כבר לוקח אותם למשפטי נירנברג. אבל באופן עקרוני זה מחייב. יש מושג אחר שגם אותו מכניסים לסוגיית הסמכות, ואני אומר, המונח סמכות ביחס אליו משמש במשמעות שונה. משתמש בו, אבל נקרא לזה סמכות מהותית, וזה נגיד כמו סמכות של איש מקצוע. כן? אם אני הולך לרופא, אז רופא רושם לי תרופה. אני לא מבין ברפואה, ואני סומך עליו שהוא כנראה מבין את מה שהוא אומר, אז אני עושה את מה שהוא אמר. אז יש לו סמכות, אבל מה זאת אומרת יש לו סמכות? יש לו סמכות בגלל שהוא מבין, בגלל שהוא לא טועה. להבדיל מהסמכות הפורמלית, שהיא לא תלויה בהבנה המקצועית שלך, בחוכמה שלך, בזה שאתה לא טועה, אלא מעצם השיוך המוסדי שלך, בגלל התפקיד שלך. בגלל זה יש לך את הסמכות, למלך או לסנהדרין או מה שלא יהיה, לבעלי תפקידים פורמליים.
הסמכות הראשונה, אתה חייב לשמוע.
כן, זה השלכה. לכן אמרתי שאני לא שלם עם זה שקוראים לזה סמכות בכלל. הסמכות המהותית זה סמכות שכמובן נובעת מזה שההערכה שלי היא שאתה לא טועה. לכן אני שומע בקולך, לא בגלל התפקיד שלך, זה לא בגלל שהוא סמכת כרופא, אז לכן יש לך סמכות. זה שהוא סמכת כרופא זה רק נפקא מינה עבורך, לא עבורי. שאתה לא תיתבע לדין בזה שאתה רושם לי תרופות. זאת אומרת, זה מגן עליך כנגד החוק, הסמכה שלך כרופא. זה לא קשור אליי, זה לא מטיל עליי שהוא חובה, הסמכה שלך כרופא. זאת אומרת, אני יכול להחליט אם אני מציית לך או לא מציית לך, רק מה. מי שנב בראשו, בטבע הדברים, אם הרופא אומר לו משהו והוא לא מבין, אז הוא יציית, אז הוא יצאת מה שהרופא אומר.
כמו נגיד לשמוע מכל האבא, אז זה מצד אחד זה לא סמכות רשמית, מצד שני זה לא כמו רופא.
זה למה זה לא סמכות רשמית? יש כיבוד אבא.
לא, אני לא מדברת על הנצמה. נגיד שאין...
בהקשר חילוני נגיד. כן.
אם אני חושב שכיבוד אבא.
זה סמכות מוסרית כזאת.
כן, כן.
נכון, אבל אני חושב שזה לגמרי מהסוג הראשון.
כי זה לא חובה.
לא, זה לא חובה, אבל הסוג של הסמכות הוא מהסוג הראשון. כי החובה לשמוע בקול האבא זה לא בגלל שהוא צודק יותר ממנו, אלא בגלל שהוא אבא.
נכון,
אבל במובן של ההבחנה הזאת זה מראשון. אותו דבר כמו הסמכות המשפטית.
אבל אפשר לעשות הבחנה כזאת, סוג הראשון אין כאן עניין מוסרי בכלל, זה רק עניין...
נכון,
לא,
כי ההקשר הוא הקשר שונה, זה הקשר מוסרי וזה הקשר משפטי, אבל סוג הסמכות הוא סמכות פורמלית ולא סמכות מהותית. בהבחנה בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית, אני חושב שזה שייך לסוג הראשון.
סמכות מהותית היא מטבע הדברים רק בתחום מסוים.
נכון, זאת אומרת עוד פעם, נכון, אתה צודק.
אבל סמכות פורמלית, יכול להיות שהיא מתפשטת את כל התחומים. הוא מלך.
יכול להיות שכן, יכול להיות. עקרונית, אם יהיה מישהו שהוא מומחה בכל התחומים, אז תהיה סמכות מהותית בכל התחומים. איך זה לא קורה, אבל...
לא
מהותי, זה יכול להיות.
זה לא של מהותי.
זה יכול להיות, אבל נכון, אתה צודק שבדרך כלל זה לא קורה.
אבל יש מישהו מומחה בכל.
כן, עקרונית.
זה גם יהיה מהותי אצלו בכל, אבל...
זה סמכות מהותית בכל התחומים. הוא מומחה בכל. עכשיו, למה אני, כמו ששמואל העיר קודם, למה אני לא נוח לי עם השימוש במונח סמכות בהקשר השני? בגלל שסמכות פירושו שאתה צריך לציית ואתה נתבע אם אתה לא מציית. עוד פעם, נתבע משפטית, נתבע מוסרית לפתי, אבל יש בעיה עם זה שלא צייתת. עכשיו, אין שום בעיה בזה שלא צייתתי לרופא. אולי טיפשות, אבל אין בזה שום בעיה, אף אחד לא... יכול ולא אמור לבוא אליי בטענות אם החלטתי לא לציית לרופא.
הרופא יכול, אחת, אני אגיד למצא
איזה
תרופה, אחרת הוא לא
ייתן לי. בסדר, הוא לא בא אליי בטענות, הוא זכותו, הוא אומר, איתך אני לא מדבר. אתה לא שומע לי, אז תעשה מה שאתה רוצה. בסדר, אין לו טענות אליי, זכותי לא לשמוע לו. אז...
אני חושב מרוחה לבתי חולים יודע שזה נורא קשה. לא לשמוע לרופא,
אחרת
באמת, כל
ה... אתה מקבל יחס שונה אם אתה לא...
זה לא משתלב, זה לא כדאי.
כן, אף אחד מהרופאים לא יכול לבוא אליך בתביעה, למה לא שמעת לי? אני כאילו לא רציתי לשמוע לך, מה... הוא לא מעניש אותך, אלא הוא לא מטיל עלייך עונש, הוא לא נותן לך שירות. תלכי לרופא אחר, זה החלטה על עצמו, לא עליי.
הוא ימשיך לתת לך שירות, אני לא שמע.
בכל אופן, ואגב זה משתפר, אני חושב, אפילו בגילי הלא כל כך מופלג, אני זוכר לפני 30 שנה המצב היה אחר לגמרי, אי אפשר היה, ממש היה סמכות, כן. כן, בכל אופן,
סמכות, אני לא כל כך מסכים איתך, כי סמכות מהותי, לפי מה שאתה הגדרת, זה אחד שהוא מומחה. בסדר? והוא יודע. אז אתה מביא כל מיני מקרים, זה רופא שרלטן או שלא יודע.
לא,
שרלטן זה לא יודע. אבל אם הוא רופא טוב, הוא יודע, או מהנדס טוב, או עורך דין טוב, בסדר? ואתה פנית אליו, אז יש לו סמכות עליך.
אין לו שום סמכות. פניתי אליו, אני מצפצף.
אבל אין לך שום לגיטימציה לסתות, הוא אומר לך, אתה עושה משהו אחר.
אז מה?
אלה, החברה מסתכלת על זה.
המילה סמכות.
זכותי לעשות מה שאני רוצה.
המילה סמכות אומרת שאתה חייב או חייב מוסרית, או חייב חוקית.
גם.
הוא לא נותן לך תעודת מחלה, אז אין לך לגיטימציה. אתה כן חייב, אתה לא יכול לא ללכת את העבודה.
זה עניין חוזי, זה לא עניין. עניין חוזי, ביני לבין המעסיק שלי יש חוזה. שאומר שאם אני נעדר מהעבודה, אני צריך להציג לו אישור מרופא. אז אם אני נעדרתי מהעבודה, למרות שאין לי אישור מהרופא, זה לא שעשיתי בעיה מוסרית כנגד הרופא, אין לרופא סמכות. אלא פשוט פגעתי בחוזה, יש חוזה ביני לבין המעסיק. הוא רוצה אישור מרופא בשביל להכיר לי במחלה. זה הסכם ביני לבינו.
אני חושב שאין לך לגיטימציה לסתות ממה שאומרים
לך. זה לגיטימציה, אני עושה מה שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. מה זאת אומרת?
מה יעשו לי אם אני אומר לרופא? לא,
אתה יודע.
אבל אם בנית בית ולא שמעת על מה שהמהנדס אמר,
לא, אז עברת על החוק. אז עברת על החוק, עוד פעם.
עברת על החוק.
לא בגלל שהוא מומחה.
על הסמכות הפורמלית.
עברת על החוק.
בסדר.
אבל החוק בא להשאיר את זה. נראה לביצוע, יהיה...
הסמכות
כאן זה של המחוקק.
עכשיו תובעים אותו על הריגה בגלל שהוא לא הקשיב לסמכות המקצועית.
כן, אבל עוד פעם זה מכוח החוק, לא מכוח הסמכות המקצועית. החוק אומר שאם אתה לוקח חבר'ה לטיול, נגיד אם אני הייתי הולך לשם בלי החבר'ה האחרים, בסדר, אז התאבדתי, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות. מה? בסדר, אבל על הלכתית, אני לא משפטית.
מה קרה בטיול של הילדים שיש
שם,
כולם
מתאים לשם הרבה? נו. זה מה שאורן אמר, שהמדריך שם לא שמע בכל החזאי, לא משנה, או מי שנתן את התחזית, ואז תבעו אותו על רשלנות, אבל עוד פעם אני אומר, תבעו אותו מכוח הקביעה החוקית, שאתה אחראי אם לא שמעת בכל החזאי על האחרים, אתה אשם במה שעשית להם, לא על אי ציות לחזאי. את לא תבעו אותו בגלל כבודו של החזאי. זאת אומרת, אני לא צריך לציית לחזאי, אלא מטילים עליי אחריות על אלה שתחתיי, אם אני התרשלתי ולא התנהגתי כפי מה שהחזאי אמר, כמו המהנדס, מה שאומר קודם. זה התביעה היא מכוח החוק, לא מכוח הסמכות המהותית, שלא בגלל שהוא מומחה, אלא החוק הציל לו סמכות בגלל שהוא מומחה, והתביעה עליי היא לא בגלל המומחיות שלו, אלא בגלל החוק. החוק אומר שאני צריך לצייר, שאני אחראי אם אני לא מציית. אז אם ככה, יש לנו שני מושגי סמכות. וכאן בהקשר התורני, יש מקום לדון שאנחנו מדברים על סמכות, או לפרש או לחוקק. אני מדבר עכשיו על שני סוגי הסמכות האלה. איזה סוג סמכות מדובר כאן? סמכות פורמלית או סמכות מהותית? אז נדמה לי שבאופן די ברור זו סמכות פורמלית. זו סמכות פורמלית. הכוונה, כשאתה לא מציית לסנהדרין, זה פשוט בגלל שהם הסנהדרין, והתורה ציוותה, החוק אמר, שאתה, מה שהסנהדרין אומרים, מחייב. ולכן בעצם באים אליך בטענות, לא כי עשית משהו שהוא לא נכון, אלא, זאת אומרת, לגופו, נגיד אכלתי עוף בחלב. לא בגלל שאכילת עוף בחלב זה מעשה לא ראוי מחמת עצמו, לא בהכרח, אלא בגלל שהיית צריך לציית להם, גם אם עשה זה הוא כן ראוי.
עצם העובדה שמענישים, זה לא משהו סנהדרין.
אז בעצם זה שבאים אליי בטענות, אפילו בלי העונש, עברתי עליו, מה נקרא לעבור עליו? לעבור עליו פירושו שבעצם עברתי על סמכות פורמלית, לא סמכות מהותית. סמכות מהותית, יגידו לי, היית טיפש. לא שמעת למי שהבין בדבר הזה. אבל אף אחד לא מעניש אותי, אף אחד לא בא אליי בטענות, זה משהו אחר. לכן בהקשר המשפטי, בהקשר ההלכתי, אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים על סמכות, מדברים על סמכות מהותית, סמכות פורמלית. אוקיי? גם בהקשר המשפטי, גם בהקשר ההלכתי, אין הסמכות לחוקק ואין הסמכות לפרש. עכשיו, מה שקורה זה שאנשים שואלים את עצמם, בסדר, אבל למה ניתנה סמכות פורמלית בסנהדרין? כמו באנלוגיה, למה ניתנה סמכות פורמלית לחזאי, בהקשר של האחריות שלי על מי שאני אחראי עליו, כמו על אחרים, או לרופא, או למהנדס, או כל מה שיהיה. למה המחוקק נתן לו סמכות? כי הוא מבין בזה. זאת אומרת, סמכות הפורמלית, נכון שמה שעומד בחזית מול האזרח, זה הסמכות הפורמלית של הסנהדרין, או של הכנסת, או מי שלא יהיה. אבל מה שעומד מאחורי זה הטעם הדקרא, כן? התשתית ההגיונית שעומדת מאחורי הסמכות הפורמלית, זה זה שהוא מבין בזה. רק נכון שזה לא מספיק להגיד שהוא מבין בזה, אלא אם רואים מישהו שמבין בזה, יש היגיון לתת לו סמכות פורמלית. אז המחוקק בוחר מהנדס שעבר הסמכה, והוא מבין בזה, והוא אומר, אוקיי, אז הוא יהיה מוסמך לאשר מבנים, או לאשר טיולים, או לאשר...
הסמכות הפורמלית של הכנסת לחקיקה,
נכון.
כמיטב יכולתה, ומפורל גם סיפור.
נכון. זה לא כי, זה בתנאי שהם עושים. הסמכות שלהם היא בגלל שהם הכנסת. בכנסת, למשל, זו דוגמה טובה. רגע, לא, עוד לא אמרתי, אני רק בדרך. אני מסכים. לגבי הכנסת זה באמת דוגמה טובה ששם מדובר בסמכות פורמלית שלא מבוססת סמכות מהותית. הכנופיה הזאת, אני לא חושב שרובנו חושבים שהם יותר חכמים מאיתנו באיזושהי צורה.
אבל הם
מוכים
להיבחר, זה גם משהו.
הם מוסמכים בלהיבחר, אוקיי.
זה הכי טוב. זה הכי טוב, וזאת אומרת בלב אחר. אחד שהוא חכם, לא
מספיק. נכון, להפך, זה גרוע. אם הוא חכם, אז הוא בטח לא יהיה.
בדיוק, אז בגלל זה.
שומר נפשו יהיה לך.
אחד שהוא צדיק גם אותו. אז זה בגלל הכי טוב.
יש מפלגות שהם בוחרים אותם, לא הם בוחרים את זה.
לא,
זה
מפלגה
מחליט,
זה, אבל בסוף
הציבור. כן, אתה מומחה לטפל בראש המפלגה שיבחר אותך. זה גם להיבחר.
אז הרבה אני רוצה
בטוח. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, זה אומר שלכן הרבה אנשים נוטים לחשוב או לזהות את שני סוגי הסמכויות האלה. למה? כי באמת יש היגיון כזה שאומר שאם נותנים סמכות למישהו, למה בחרו אותו ולא אותו? כנראה בגלל שיש לו סמכות מהותית, כי הוא מבין בזה, הוא מומחה בתחום הזה. אוקיי, כמו הנדסת מבנים, או כמו חזאי, או דברים לסוג הזה. אבל הכנסת היא באמת דוגמה טובה לסמכות שהיא לא כזאת. למה אני אומר את כל העניין הזה? כי כשאנחנו הולכים לסמכות חכמים, גם שם עולה אותה דילמה. ואת אנחנו התחנקנו על זה שסמכות חכמים זה בגלל שהם היו שרפי מעלה. הם לא טועים, הם חכמים כל כך גדולים, שהם נביאים, רוח הקודש, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ולכן לא ייתכן שיש טעות בגמרא, למשל, כי אחרת איך יכול להיות שיש לה סמכות לגמרא? עוד לא הגעתי לגמרא, אבל ההנחה היא שגם לגמרא יש סמכות. אז, אז כנראה שחזל, או לא משנה, בעלי הסמכות, היושבים בסנהדרין, היה להם איזשהו סוג של רוח הקודש. ויש הרבה סופרלטיבים והרבה תיאורים על איזה רוח הקודש, וכמה הם לא טועים, ואיך עד היום, עד הדעת תורה של רבנים של היום, מי שמרחיק למחוזות של ימינו, אז יכול לשמוע סוג כזה של שיח. זאת אומרת שהמנהיג הדור לא טועה, ולכן כולם צריכים לציית לו. אגב, ביחד למנהיג הדור, זו טענה רלוונטית, לפחות, לא יודע אם היא נכונה, אבל היא רלוונטית, כי סמכות פורמלית אין לו. אז כל מה שאתה יכול לטעון זה רק שהוא לא טועה, ולכן כדאי לשמוע בקולו, כי יש לו סמכות מהותית. אבל לגבי סנהדרין לא צריך להגיע לזה, לסנהדרין יש סמכות פורמלית גם אם היא כן טועה. אוקיי? עכשיו, כמובן, זה עוד לא אומר שהיא טועה. עדיין אתה יכול לטעון, לא צריך את המומחיות של הסנהדרין בשביל שיהיה לסמכות, אבל יש מומחיות, זאת אומרת, היא גם לא טעתה, או הגמרא גם לא טעתה. ולכן הרבה פעמים מדובר על זה שכל מי שמוזכר בגמרא יש לו רוח הקודש וכל מיני אמירות מן הסוג הזה. טוב, אתם רואים כבר את שפת הגוף שלי מה דעתי על האמירות האלה. כן. אז אני לא מסכים לעניין הזה. התורה עצמה מדברת על פער אלן דבר של ציבור. זאת אומרת שבעידין הגדול טועה, אז הוא מביא קורבן. זאת אומרת, ברור שבעידין הגדול יכול לטעות. זאת שאלה מעניינת איך מגלים טעות כזאת, או איך קובעים שיש טעות כזאת, לפעול זה רק הבית דין עצמו, יכול לקבוע שהוא עצמו טעה, ואז לחייב את עצמו בין דבר. אבל ההנחה היא שחכמים יכולים לטעות, כן? הגמרא מופיעה בכמה מקומות, טעויות של חכמים. זאת אומרת, יש גמרא בשבועות מביאה רבי עמי ורבי אסי, הם היו המוראים ארץ ישראלים. כל אחד נשבע מה אמר רבי יוחנן, הפוך, הוא אמר שרבי יוחנן אמר כך ונשבע, והוא אמר שרבי יוחנן אמר כך וגם הוא נשבע. אוקיי? עכשיו, בלי קשר לשאלה על התוכן של הדברים, תגידו אלו ואלו דברי אלוהים חיים, פה התרגלנו. אפשר להגיד דבר והיפוכו ושניהם דברי אלוהים חיים. בסדר? הרי גם נשבעו על מה הוא אמר, זה כבר עובדה. בסדר? זה רבי העובדה או שהוא אמר את זה או שהוא אמר את זה, זה שני הפכים. מה? הוא היה חתול, רבי יוחנן. כן. בכל אופן, אז
לורל
ויימי.
מה?
לורל ויימי.
אפשר לשמוע אותו לפי התדר. מי ששומע תדרים גבוהים, אז הוא שומע לורל. מי שומע תדרים נורכים, הוא שומע יאני. זה מורכב, כאילו.
כן, אבל שם אין בעיה. זה פשוט השאלה איפה אתה שם את הפילטרים שלך.
כן.
טוב. כן. עכשיו,
הוא אמר את שני הדברים.
מה? לא יכול להיות שאמר את שני הדברים. דבר והיפוכו. אם הוא אמר דבר והיפוכו, אז הוא לא אמר כלום.
אבל כל אחד מהם נשמע בסדר.
ווקלית הוא אמר את שני הדברים. קוגניטיבית, אם הוא אומר שני דברים סופרים, אז הוא לא אמר כלום. טוב, בכל אופן, בתדירויות שונות. זה הוא אמר בתדירות גבוהה, זה הוא אמר בתדירות נמוכה. אז הנקודה היא שהחינוך איכשהו, שלא יודע, ככה בדרך כלל, ככה אני מתרשם, שהחינוך הוא כזה שמחנכים אותנו על זה שיש פה גם סמכות מהותית למקורות המוסמכים ההלכתיים, כן, הגמרא או הסנהדרין. למה? כי התחושה איכשהו זה שאתה צריך להצדיק למה יש סמכות פורמלית. אבל בעיניי זאת תפיסה די ילדותית. זאת אומרת, זה שאתה, התחושה היא כאילו שאם הם לא צודקים, למה שאני אשמע בהם? מה זאת אומרת? כמו בכנסת, אחרת, יהיה בלגן. אתה צריך לדאוג את זה, שתהיה איזושהי מסגרת מסודרת, וכיוון שכך, בהחלט יכול להיות, שלמרות שהם היו בני אדם, ובני אדם יכולים תמיד לטעות, ואין סיבה להניח שהם לא טעו, להפך, די ברור לי שהם טעו, או במקרים מסוימים, לא תמיד אני יכול לשים את האצבע איפה, אבל סטטיסטית, אם הם אמרו 1,000 אמירות, אני מניח שיש מתוכן גם אמירות שגויות, יש בן אדם הוא לא מושלם.
לא צריך להגיע לשם, גם רופא יכול לטעות, ועדיין הסמכות שלה היא מהותית, ויכולה לכונן אחרי סמכות פורמלית אם אתה מסמיך אותו.
כן, נכון. אז כן, גם אם אתה צודק, גם אם אתה מומחה, זה לא אומר שאתה, הסנהדרין והגמרא היו מומחים בהלכה, במובן הזה זה ברור שזה נכון. עדיין מומחיות זה יפה, אבל גם מומחה יכול לטעות, זאת אומרת, זה לא ערובה לזה שאתה לא טועה, כן, נכון, בדיוק כמו רופא. אז לכן...
לא, אבל באלף ויכוחים שלי יש, תמיד כתוב בגמרא, כאילו הוכחה ניצחת.
אז מה שאני אומר, השאלה היא למה מתכוונים. הוכחה ניצחת לזה שככה האמת, הוכחה ניצחת לזה שזה מה שצריך לעשות. זה בדיוק ההבדל. הסוג השני גם אני מוכן להגיד. כך כתוב על מה, מה אני יכול לעשות? יש סמכות פורמלית.
הוכחה ניצחת על האמת.
על האמת, אז זה אני לא מסכים. זה אני לא מסכים. בדיוק. יהודית היא דוסית, אני לא יכול להיכנס פה לביקוח ביניכם. את דוסית, יהודית, אני לא... האפיקורסית שלי.
עכשיו הוא
יפה שאני אתם במקום שאני חושב כמה. זה גם אפיקורסית. טוב, בכל אופן, אז הטענה זה שא' לא צריך להגיע לסמכות מהותית בשביל להכיר בסמכותם של חכמים, וב' אני גם לא יודע עד כמה הייתה סמכות מהותית. עוד פעם, לא במובן, הם היו מומחים בהלכה. הסמכות מהותית במובן שהם יותר מכל מומחה אחר. זה שנחתם השס, או מישהו שלא היה בסנדרין. רבי עקיבא לא היה בסנדרין, הוא היה בן גרים. הגמרא אומרת שכשהוא יצא לחוץ לארץ, הוא לא הניח כמותו בכל ארץ ישראל. בסדר, אז מה זה אומר? זה שהוא לא היה בסנדרין, זה אומר שהוא טעה יותר מהסנדרין, הם היו תלמידים שלו, אלה שישבו בסנדרין. כשהוא יצא לחוץ לארץ, הוא עיבר שנה לבד, בלי אישור של הסנדרין, כי הוא היה גדול הדור ומוכר על ידי כולם. הוא עיבר שנים בחוץ לארץ, שזה לא עושים אפילו בסנדרין, ובלי שהוא היה בסנדרין. ככה גם הסנדרין אומרת. אז מה זה אומר?
איפה הוא היה? בקנדה? איפה הוא היה?
לא יודע.
מה?
לא יודע, אין לי מושג.
מה, כתוב חוץ
לארץ? כן. אז הטענה שזה שאתה מכהן בסנדרין, זה לא אומר שאתה החכם הכי גדול. זה לא אומר שאתה צודק יותר ממישהו אחר, או יותר ממני אפילו. זה כן אומר שיש לך סמכות, כי כתוב לא תצור. זה הנקודה, שהסמכות שעליה מדובר היא סמכות פורמלית. הסמכות הפורמלית לא דורשת את ההנחה שאתה לא תטעה. בסדר? זה למשל, אני אקדים קצת את המאוחר. אתה
יכול לשאול את זה לרב פירר, שהוא היה מומחה גדול ברפואה, אבל עדיין אף אחד לא מייחס לו סמכות
פורמלית. כן, אין לו את הפפיר, אין לו את הנייר.
הוא מומחה לרופאים.
לא, הוא גם מומחה לרפואה.
כן, בסדר. כן,
לא,
מומחה
לרפואה. כן, לא, מומחה רציני. זאת אומרת, אני יודע מרופאים שונים ש... טוענים שהוא ממש מוכר רציני לרפואה, הוא לא... בסך הכל אפשר כל דבר אפשר ללמוד לבד, אין איזשהו רבותה, זה לא... שאלה כמה זמן אתה משקיע, כמה אתה מוכשר, גם בסדר, כל דבר אפשר ללמוד לבד.
זה רק מראה שאתה צריך שילוב של שני דברים, גם שיהיה את המהות וגם שיהיה את הפיר הזה, שאמרת. ורק השילוב של שניהם נותן לך את הסמכות הפורמלית.
לא, סמכות הפורמלית נותן לך רק את הפפיר, רק הפפיר נותן לך סמכות פורמלית. רק לא יתנו פפיר למי שלא מומחה, בסדר, זה שיקול של שכל ישר, של המחוקק, אבל בסדר? או של בעל הסמכות. אני אביא פה רק דוגמה, למרות שזה הולך קצת קדימה. הרמב״ם, בתחילת פרק שני, הרמב״ם כשהוא מדבר על שינויים בהלכה, ואני אומר, אנחנו עוד נגיע לזה, הרמב״ם כשהוא מדבר על שינויים בהלכה, אז הרמב״ם מבחין בין הלכות דאורייתא להלכות דרבנן. הוא אומר שבהלכה דאורייתא, אז צריך בשביל לשנות את ההלכה, כל בית דין בכל דור יכול לשנות הלכה תאורייתא שקבע בית דין קודם. בהלכה דרבנן, הבית דין המאוחר שרוצה לשנות צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. בסדר? ככה הוא כותב.
לכאורה בניגוד לאינטואיציה
הראשונית. מה? כן. אז הוא שואל, הלכות דרבנן יש דרישות יותר מחמירות בשביל לשנות אותן מאשר בהלכות דאורייתא. אז על זה שואל הכסף משנה. ואם תאמר, אם כן, המי לא פליגי המוראי התנאי. אז למה לא חולקים המוראים על תנאים? אם בית דין מאוחר יכול לחלוק על בית דין מוקדם ולשנות את הקביעות שלו, אז למה, כן, כללי המשחק בגמרא, למה כללי משחק זה כבר אומר את התשובה, כללי המשחק בגמרא הם כאלה שברגע שיש משנה נגדך או ברייתא נגדך ואתה המורא, דעתך נדחתה. זה ניצחון בנוקאוט. אוקיי? למה? בסדר, יש משנה כזאת ואני חולק עליה. אבל בית דין מאוחר יכול לחלוק על בית דין מוקדם. תגידו, זה לא בית דין? בסדר, גם התנאים לא ישבו בסנהדרין ברובה. אז גם המוראים לא. ואתם לא... אז אומר, ואפשר לומר, שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו, שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת התלמוד, שמיום שנחתם לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליו. מה אומר כסף משנה? הוא לא אומר כי הם היו שרפי מעלה והם לא טעו הפעם. ולכן אסור לחלוק עליהם, על התנאים, או על ראשונים שלא חולקים על האמוראים בגמרא. אלא בגלל שזאת סמכות פורמלית, נחתם התלמוד, קיבלנו את סמכותו, אני כרגע עוד לא נכנס לשאלה מה זה או מה שקיבלנו, אבל יש לו איזושהי סמכות פורמלית, וכיוון שכך, אז אנחנו לא יכולים לחלוק עליו. לא בגלל, הוא לא אומר את זה שהם לא טועים, כי הם בטוח צודקים, הם חכמים עליונים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אלא פשוט יש להם סמכות פורמלית, קיבלנו את סמכותם, וזה הכל, אי אפשר לחלוק עליהם. אבל בהחלט יכול להיות שהם טועים, אין מניעה לומר את זה. עכשיו אני אעיר עוד שתי הערות. נכון, אז יש כאלה ציניקנים אולי שיגידו שזו צורה אלגנטית לחלוק. אני לא נוטה להסכים לזה דרך אגב, אני ויכוח הזה עם אנשקה פעם במאמרים שונים, אבל בסדר, נגיע אולי. בכל אופן, אז שתי הערות. הערה ראשונה זה שהסמכות שדיברנו עליה, הסמכות הפורמלית של אותה צור שדיברנו עליה, היא סמכות שנתננת רק לבית דין הגדול. כן? כי יפלא לך דבר בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום, כן, הזה אשר יבחר השם, שזה משקת הגזית, כן, או זקנים שבשער, בלשון של המקרא, ולהם יש את הסמכות של אותה צור. היוצא דופן בהקשר הזה זה החינוך, שהחינוך כותב במצווה של לא תסו, הוא אומר, והוא הדין לכל בית דין בכל דור. זאת אומרת שיש סמכות פורמלית של לא תסו לכל בית דין בכל דור, ומשתמע אפילו בית דין לא סמוכים, גם בית דין שבימינו. בסדר? זאת שיטה מאוד חריגה, לא משמע ככה, לא בתורה, לא בגמרא, לא בשום מקום. בסדר? אבל ככה החינוך כותב וצריך לדעת, די ברור שכמעט כולם חולקים עליו בעניין הזה, למרות שכמעט לא תמצאו אמירות מפורשות, אבל לא תמצאו פשוט כי זה היה מובן מאליו, שלא תרבו אפילו להגיד את זה.
מה? אבל ככה נוהגים.
שמה?
אם איזה בית דין...
לא, לא פתאום. אין סמכות זה בית דין של היום שלו.
יש סוכה במועצות גדולי תורה
לא, עוד פעם, השאלה היא מאיפה באות הסמכויות דה פקטו. זאת אומרת, שפוסק כותב משהו בהלכות שבת, או שמועצת גדולי התורה מחליטה איזושהי החלטה, ואנשים שומעים בקולם, אז מאיפה באות הסמכויות האלה יש מקום לדון, כי הקהל המסוים שמציית להם, קיבל עליו את הסמכות שלהם, וזה לא בא מלא תסור. הטענה שכשאתה לא שומע בקולם, עברת לא תסור, היא טענה מופרכת. אין לה בסיס. כמו שאתה יכול לשמוע אותה מכל מיני אנשים.
מבחינתם זה לא תסור.
מה?
מבחינתם זה לא תסור.
מבחינת אותה קבוצה.
מבחינת אותה קבוצה.
לא בטוח, לא. כי לא תסור זה סמכות שהקדוש ברוך הוא נתן. ופה מדובר על סמכות שאנחנו נתנו. זה לא אותו דבר. איך נקבעים הסנהדרין וההסמכה לדיינות? איך נוצרה הסמיכה? זה מלמעלה, זה טופ דאון. זה לא באוטומט. זה בא מלמעלה. משה קיבל סמיכה כביכול מהקדוש ברוך הוא, ככה רמב"ם מתאר את זה בהלכות סנהדרין. הוא סמך את יהושע וכן הלאה, וכל בית דין סומך דיינים נוספים וקובע גם מי יהיה הסנהדרין. אין בחירות דמוקרטיות, הוא קובע את זה, אז זה נקבע מלמעלה, זה שרשרת שמתחילה בקדוש ברוך הוא, והסמוך יכול להמשיך ולסמוך הלאה. מי שלא סמוך לא יכול לסמוך, לכן כשנגמרה הסמיכה זה נתקע, שרשרת הזאת נתקעה, נתקע ונתקעה, שני הדברים. ולכן בפשטות הלא תסור מדבר על סמכות שבאה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא שנתן סמכות לחכמים האלה גם אומר אסור לסור מדבריהם.
אז היום אי אפשר להקים סנהדרין אם אתה אומר זה מלמעלה.
נכון.
מה?
נכון.
מה נכון?
נכון.
נכון. כל כך הרבה
דברים.
מי מדברים? מדברים על זה שאין לנו אומץ, אין לנו אומץ, לרבנים אין אומץ,
יש כל מיני
מדברים. אין אומץ להקים סנהדרין, הם לא יכולים להקים סנהדרין.
מה?
לא יכולים להקים
סנהדרין.
בסדר, לא, לא יכולים להקים סנהדרין, בטח אם אין הסכמה, וגם אם יש הסכמה, יש מחלוקת גדולה, והמחלוקת ההיא בעצמה כבר אומרת שאי אפשר להקים סנהדרין כנראה. טוב, כי הרמב"ם בעצמו דורש הסכמה כללית בשביל להקים את הסנהדרין. פולמוס הסמיכה, אולי נדבר על פולמוס הסמיכה.
אז אתה אומר שהמצב אבוד.
לא, המצב לא עבוד.
לא יהיה סמכות הלכתית בישראל.
תכף, על הטיעון הזה הרמב״ם יושב עם החידוש הגדול שלו שאפשר לחדש את הסמיכה מלמטה. ובאופן הפשוט, מלמטה אין סמיכה. מלמטה יש סמכות. אם אני קיבלתי אותך עליי, אז אני אמור להתחייב, זה כמו נדר נגיד, או משהו כזה. אבל זה לא נגזר מילות אסור, אלא אני נתתי לך את, את הסמכות, אז אני צריך לציית, אבל זה לא נגזר מילות אסור. לא תסור, בפשטות, לא תסור זה סמכות שמוקנית למי שמקבל סמכותו מלמעלה. זה הגיבוי שנותן משמעות לסמכות שלו. אם אני קיבלתי, אני לא צריך גיבוי. אם אני קיבלתי אותך, אז לכן אני צריך לשמוע בכולך, כי אתה עכשיו, זה מה שסיכרנו בינינו.
אז אני לא מחויב לרבנות?
לא, לרבנות ודאי שלא. אתה שואל אותי, אתה פרצת לדלת פתוחה.
לא משנה, אז לא רבנות.
אתה מחויב לא לשמוע.
תיקח את הרב שאתה הכי מעריץ, אני לא מחויב אליו. הוא בא מלמד, הוא לא בא מלמד, מה?
טוב, לא, אחי יכול להיות שיש,
בקיצור, לא תסור, הוא לא תופס היום.
נכון, לא תופס היום. חוץ משיטת החינוך לא תופס היום, הוא תופס רק לסנהדרין, וכמו שהכסף משנה כותב כאן, וככה מקובל בין כל הפוסקים, גם לגמרא, למרות שבזמן הגמרא לא הייתה סנהדרין, הם לא היו סמוכים, כמובן בבבל, למה? אז התפיסה היא, כמו שאומר הכסף משנה, זאת התפיסה, אני חושב, המקובלת, מעבר להטפות, אני אומר, התפיסות האמיתיות, זה פשוט בגלל שקיבלנו על עצמנו את הסמכות של התלמוד, ולכן זה כמו למנות עלינו רב, קהילה ממנה על עצמה רב, אז הרב קובע מה הולך בקהילה הזאת. זה בסדר. אותו דבר, עם ישראל קיבל על עצמו את הרב, כרב, את הגמר עם חכמיה, מה שזה לא אומר הדבר הזה. אוקיי? ולכן זה מחייב אותו, אבל השאלה אם יש פה לא תסור או לא, היא שאלה מעניינת מאוד ברמה ההלכתית. יש כאלה שרוצים לומר שאחרי שכיוון שכל עם ישראל קיבל את זה על עצמו, אז זה הופך להיות ממש כמו סנהדרין. ואז זה בעצם מניח במובלע את החידוש של הרמב״ם. חידוש של הרמב״ם שאומר שברגע שכלל הציבור מסכם, אז אפשר לחדש את הסמיכה ומתעורר לא תסור. אבל על זה יש ויכוחים גדולים. זה דבר לא פשוט. יש מאמר של רב שלמה פישר על העניין הזה בבית ישי ודרשות, בחלק השני, בסימן תתוו, הוא מדבר על העניין הזה שקבלת הציבור זה משהו שיכול לייצר סמכות, ולא רק מלמעלה. זה בעצם קשור לחידושו של הרמב״ם, ולכן אבל צריך לדעת שסמכות באופן בסיסי ניתנת רק לסנהדרין. שמורכבת כמובן רק מסמוכים, שנסמכו טופ דאון, מלמעלה למטה, אוקיי? כל סמכות אחרת, בטח הרבנות הראשית, שאני רוצה להזכיר אותה אפילו בהקשר הזה, או לא משנה, או גם רבנים רציניים, אין להם סמכות. אין סמכות פורמלית. אלא מה? אתה יכול לדבר עכשיו על סמכות מהותית. זה משהו תמיד חכם גדול, גדול הפוסקים, סגן המקובלים, לא משנה שלא תקרא לו, היום יש כל מיני מינויים עיתונאיים כאלה, סגן המקובלים וגדול הפוסקים, העיתונאים אחראים על ההיררכיה ההלכתית והרוחנית, אז אם אתה באמת מאמין בזה, אז יש לו סמכות במובן המהותי, זאת אומרת שהוא כנראה צודק, אז כדאי לשמוע בקולו. אגב, אני לא מזלזל בזה, זאת אומרת, ברור שתלמיד חכם גדול, יש לו איזושהי סמכות מהותית, זאת אומרת, וצריך לשקול טוב טוב לפני שאתה מחליט האם לשמוע לו או לא, כמו לרופא. אבל זאת עדיין לא תביעה פורמלית. תביעה פורמלית אין כאן, זו תביעה מהותית, זו טענה מהותית, אוקיי? כמובן שבטענה המהותית פה יש לה מימד נורמטיבי. למה? כי בניגוד לרופא, שאם לא שמעתי בקולו, אז לכל היותר אני אמות או אכלה או לא עברי, בהקשר הזה, יגיד לי הקדוש ברוך הוא, תשמע, למה לא שמעת בקול החכם? אז זה כנראה לא היה מספיק חשוב לך לעשות נכון את ההלכה. ואז הוא יבוא אליי בטענות, גם במובן ההלכתי, מוסרי, או לא משנה מה שלא יהיה, כי בגלל שהוא צודק, אבל זה בגלל שהוא צודק, לא בגלל שיש סמכות פורמלית. רק זה שהוא צודק, מקרין גם על זה שתהיה אליי תביעה נורמטיבית. כי זה לא בסדר, למה אתה לא שומע בקולו? הרי הוא סביר שהוא מדבר יותר נכון ממך. למה אתה לא שומע בקולו, אוקיי? אז לכן בעצם היום מה שיש לכל היותר זה סמכות מהותית, סמכות הפורמלית נגמרה עם הסמיכה, לכל המאוחר עם הגמרא. זאת אומרת, אין אחרי זה ודאי שאין סמכות פורמלית, כל מה שיש זה סמכויות מהותיות קיבלנו על עצמנו. או מישהו שהוא חכם מחמת עצמו, או קהילה מסוימת, לא משנה, איזושהי קבוצה, שמחליטה לקבל על עצמה סמכות של רב או משהו כזה, בסדר? אז נוצרת איזושהי סוג מסוים של סמכות פורמלית, אבל לא מכוח לא תסוג. טוב.